הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חינוך הילדים. חינוך הילדים לאמת ולהימנע מהשקר. שיעורנו לרפואת והצלחת ישי חיים בן חיה רחל, לרפואה שלמה. לרפואת יצחק ברכיה בן בילה, לרפואתה של חיה צילה בת רסיה, הילה מלכה חיה בת רבקה, ולרפואתה של פייגה רויזה בת פורמת מלכה. לרפואה דליה בת אורה ולהצלחת שמעון בן אודליה. שקרים. בני אדם באופן כללי מוכנים לשקר לאנשים ולהקם את המציאות כדי להרגיש טוב יותר בחיים. או בכל אופן הם חושבים שכך הם ירגישו טוב יותר בחיים שלהם. בהרבה מאוד מקרים לומר את האמת זה מעורר קושי, זה מעורר אי נעימות, ומהמקום הפשוט הזה בני אדם וגם ילדים משקרים מדי פעם או יותר מדי פעם. הדרך מבחינת הרבה אנשים להתמודד עם טעות היא להימנע ממפגש עם החיים האמיתיים. לשקר, על ידי כך האדם נמנע מכאב. כך האדם בורח מהחיים, מהתמודדויות. כך האדם ניצל מהרגשה שלילית. המציאות נראית לאדם מפחידה מדי, מאיימת מדי, קשה מדי, ולכן הילד או המבוגר מבחינתו לשקר זו הדרך שמעין כביש עוקף את המציאות. ונתחיל לראות איך אנחנו מתמודדים עם המצב. כשילד משקר זה לפעמים נתפס אצל ההורה כמשהו דרמטי, כמשהו קשה יותר ממה שזה באמת. ולמה? מכיוון שמבוגרים מחברים לשקר גם אופי של אדם שלילי, אדם לא אמין, אדם רם. אבל זה לא כך אצל ילדים. למה? אצל מבוגר אולי, רק אולי, זה כך, באמת זה מבטא אדם שלילי, אדם רע, אבל בהרבה מאוד מקרים זה תמים יותר מכך, בסך הכל מדובר על מערכת של אדם שמנסה להסתדר מדי פעם, מעגל פינות, משקר, זה לא מוצדק, זה לא נכון, זה שקר, זה אסור, אבל בכל אופן, זו לא עדות לאופיו של האדם. אלא אם כן, מדובר על אדם שהוא שקרן כפייתי, שאצלו חוסר היושר היא דרך החיים. הוא שקרן כפייתי. זה האדם שמבחינתו האמת, מה נכון מה לא נכון, בכלל לא רלוונטי, אלא רק מה תועלתי. הוא גם לא מודאג מכך שהשקרים שלו עלולים לפגוע באנשים אחרים, במערכות יחסים עם אנשים אחרים. הוא משקר עבור דבר גדול, עבור דבר קטן, אין קטן וגדול בעבורו, זה לא משנה. גודל השקר הוא בכלל לא מהווה משקל וחשיבות, העיקר מבחינתו זה כמעט לשקר. להסתיר את האמת, הוא לא זקוק לסיבה מיוחדת כדי לשקר, פשוט כך הוא חי, זו דרך החיים עבורו. זה הטבע השני שלו, או אולי הראשון שלו. שקרן פתולוגי הוא לא מחובר לגמרי למציאות, לא פעם הוא גם מאמין לשקרים שהוא מספר, הוא משקר כדי לחסות היבטים רבים של החיים שלו. את השקרים הוא יאמר פעם אחר פעם, העיקר לקדם את התועלת שלו, את הרווחים שלו. או להסתיר שקרים, להסתיר התמכרויות, להסתיר דברים שליליים שהוא עושה. אבל בדרך כלל אצל ילדים, שקר מגיע עם מקום הרבה יותר נקי. לא מקום נקי, אבל יותר נקי מאשר השקרן הרע והשלילי. אצל ילדים זה מגיע עם מקום ענייני יותר. לא שקר שמעיד על אופי שלילי, אלא שקר נקודתי. הילדים הם בתהליך של ניסוי ותהייה בחיים שלהם. הם מחפשים מהם הדרכים הטובות והיעילות כדי להסתדר בחיים, כדי לשרוד. ולכן, הם מחפשים מהם הדרכים היעילות והנכונות. הם בוחרים את הדרך שנראית להם יעילה. בכל אופן, בשלב הזה, המוקדם של החיים הם רק מתנסים. ולכן הם יכולים להתנסות בשקר, הם חושבים שזוהי דרך טובה, הם מתנסים בזה, וזה בסדר שהם מתנסים בזה, ודאי שצריכים ההורים להגיב על כך, ונדבר בעזרת השם איך הם צריכים להגיב. רק מה שחשוב לדעת הוא לא להיבעל, לדעת איך להגיב בצורה נכונה, אבל לא בצורה דרמטית, לא בצורה מעצימה יותר מדי שמדביקה תווית על הילד, כמה הוא רע, כמה הוא שלילי. וכך אומרת המשנה פרקי אבות פרק ד' משנה י' ח', תשתדל לא לראות את חברך בשעת כלכלתו. אל תראה אותו בזמן שהוא במשבר, בקושי, כי אז הוא מתבייש יותר ויותר. וכתב במרכבת המשנה, כשאדם יודע שראו אותו שהוא התלכלך בכלכלתו, הוא יאמר, אני לא יכול עוד לעמוד מפני הבושה מול האנשים האחרים, ויוסיף כלכלה על כלכלתו. במילי דאבות פירשת כלכלתו היא כשננש על החטאים שלו, אל תסתכל עליו, תן לו בעונשו, אל תעניש אותו יותר, אל תבזה אותו יותר. והמדרש אומר שאפשר ללמוד את זה גם מהקדוש ברוך הוא, שהוא לא נגלה לאדם וחווה מיד אחרי שחטו, אלא רק אחרי שתפרו להם חגורות. אחרי שהם חטו, תפרו להם חגורות, לא מיד בזמן שהם חטו, רק אז התגלה אליהם. לא להתגלות מיד בזמן כלכלתו של האדם, כדי לאפשר לו, מה שנקרא, לא ליפול יותר מדי, לא להתבייש יותר מדי, וזוהי נקודה מהותית, לא להגיב בצורה דרמטית, לא בצורה שמדביקה תווית על הילד שהוא גרוע, שהוא שלילי, אלא להתייחס לשקר בצורה עניינית. אם נתמקד יותר מדי על השקר של הילד ונדגיש יותר מדי כמה הוא רע ושלילי, הוא יחשוב הילד שהוא כזה, והילד יתפקד לפי התפיסה שלו על עצמו. גם כשילד עושה מעשה שלילי, צריך למקד את הילד במעשה החיובי, או בגישה החיובית שלו על החיים שלו, על עצמו, ולא במעשה השלילי, למקד אותו בגדולה. לא בחוזקה, בעוצמות, לא בחולשות. העוצמה של ההורים זה לא רק לראות את הילד כפי שהוא, אלא כפי שהוא יכול להיות. בעיה של הרבה בני האדם היא לא שהבעיות שלהם גבוהות מדי והמטרות לא מתממשות, כי המטרה יותר מדי גבוהה ולא מצליחים להגשים אותה. לא! פשוט יש להם מטרות וציפיות נמוכות כל כך, ואת זה הם כן מצליחים להגשים. כך לגבי הילדים, אדרבה, טוב שיש להורים ציפיות מהילדים שלהם, כי זה מבטא את האמון של ההורים בילדים שלהם. אלא שאין להלחיץ את הילד בקשר הציפיות ממנו. נכון לצפות, לא נכון פעם אחר פעם להלחיץ אותו, תגשים את הציפייה, נו, ציפינו ממך שתעשה א' ב' ג', אבל כן, לומר בנחת, בשלווה, מה הציפיות של ההורים מהילד? והדרבה, הציפיות האלה מראות שיש אמון להורים בילד. ועוד, כשיש מחמאות, עידוד, מילה טובה, כל זה מקדם את הילד וממקד אותו ביכולות שלו, בחוזקות שלו. להחמיא, לעודד, זו האווירה הכללית שאמורה להיות. אז לפעמים ילד רוצה לקבל תשומת לב חיובית, או רוצה להימנע מעונש, ולכן הוא מוצא דרך קיצור לשקר או להציג חצאי אמיתות, וכך לנסות לעקב את המציאות ולהשיג מה שהוא רוצה בחייו. ואנחנו נרצה ללמוד איך נרגיל את הילדים לדבר אמת. התרגיל הראשון יהיה לתרגל עם הילדים לתאר מציאות פשוטות בצורה ברורה. לדוגמה, תתאר לי את הבית הזה, תתאר לי את המבנה הזה, כלומר לקחת מציאויות פשוטות ולתאר בצורה ברורה כמה שיותר, לבקש לתאר עובדות פשוטות, אם גם אפשר להחמיא על כך. העיקרון הוא כבר מגיל מוקדם להתרגל לתאר עובדות, להרגיל את הילדים לראות, להראות, לתאר את התמונה כולם. זוהי נקודה אחת. נקודה נוספת, כשאנחנו מזהים שישנו שקר, חצי אמת, חשוב לתקן את האמירה שאומר הילד, אבל עם כמה שפחות מילים ולהיות כמה שיותר ענייני. לדוגמה, זה לא היה כך, אלא היה אחרת. כמה שפחות רגשות. אם הילד אומר שהוא ראה דבר מסוים, לומר שזה לא היה כך, אלא אחרת, וזהו, להמשיך. לא להיכנס יותר מדי לדקדוקים, אתה מדייק, לא מדייק, ביקורות והאשמות. נקודה נוספת. כשאנחנו רואים ילד שמדבר על דמיונות, אפשר לומר לו, אנחנו מבינים שהיית רוצה שיהיה כך וכך, כלומר, לנסות להוסיף לילד, לתיאור הדמיוני שלו, שזה רצון, שזוהי שאיפה, אבל לא מציאות. דבר נוסף, קיים קשר ברור בין פרפקציוניזם, רדיפת השלימות של ההורים ביחס לילדים שלהם, לבין השקרים. עצם זה שההורים לא מוכנים לקבל שיפורים הדרגתיים ביחס לילדים שלהם, זה מה שמוביל להרבה שקרים. מה הקשר? התשובה היא, עצם זה שההורה לא מקבל שיפורים הדרגתיים, הילד מבין ומפנים שאם הוא לא מושלם אז הוא בכלל לא שווה. ולכן כדי להרגיש שהוא שווה כל הזמן במבחן מול מדד המושלמות, כי הרי אם הוא לא מושלם זה לא שווה מבחינתו, אם כן הוא חייב כל הזמן להיות מושלם. איך הוא יעשה כדי להיות בעל ערך כל הזמן? הרי הוא לא יכול להיות מושלם כל הזמן, אבל כך מצפים שיהיה מושלם כל הזמן, אז מה הוא יעשה? התשובה היא, הוא ישקר כי נמאס לו, קשה לו להרגיש רע. כמובן, רע יחסי, כי בשביל להרגיש טוב הוא חייב כל הזמן להיות מושלם, כך הוא מאמין? היות שכל כך קל מבחינתו להרגיש רע, אם הוא לא מושלם כבר מרגישים רע, אם בקלות רבה הולכים להרגיש רע, לכן, כדי להימנע מלהגיע, לעלות על המסלול המהיר של הרגשות השליליות של אם אתה לא מושלם, אתה לא טוב, כדי להגן על עצמו מפני הרגשות השליליים, הוא יכול להרבות בשקרים. נקודה נוספת, במקרים שקשה לומר אמת, והילד כן אמר אמת, חשוב מצד אחד להחמיא לו על אמירת האמת שלו. לא לקחת את זה כמובן מאלה, ועד רבה, כדי שהעשייה הנכונה תהיה מקובעת בשגרת החיים של האדם ובוודאי אצל הילד, חשוב שנחזק אותה שוב ושוב בעזרת חוויה חיובית. לכן חשוב לעודד ילד כשהוא אומר אמת בזמן שהוא משלם על זה מחיר. בנפש האדם הרי ישנו הצורך להיות מוסרי נאמן לערכים. וישנו גם צורך שטחי להרגיש נעים, להרגיש טוב, להרגיש הרגשות נחמדות ולברוח מהרגשות קשות. מה שכמובן מוביל לקונפליקטים רבים בין ההנאה הרגעית לבין להיות עדיין משמעות עם משמעת עצמית עם ערכים. אם ילד אומר אמת, הוא נאמן לערכים, למרות שהוא יכול לשלם על כך מחיר, כי הוא גילה שהוא עשה טעות. חשוב לשבח אותו, אפשר גם בפומבים מול כל המשפחה לפרגן ולומר שהילד שלנו אמר את האמת, גם אם הוא יודע שזה יסבך אותו, בכל אופן הוא אמר את האמת, זה לא נעים והוא עשה את זה, הוא ערכי. הדרבה, זו תהיה דרך לחנך אותו, לעזור להפנים, שמשמעות דורשת משמעת וזה נעים. כך נחזק את ערך האמת למרות המחיר שמשלמים על אמירת האמת והימנעות מהשקר. נקודה נוספת, חשוב לא לבקש מהילד לא לשקר עוד לעולם. חשוב שלא נאמר לילד, אנחנו מבקשים לך שתבטיח שלעולם לא תשקר. למה? בגלל שהילד לומד כך לשקר, להבטיח ולאחר מכן לא לקיים. הרי המטרה שלנו היא שהילד לא ישקר. אבל חשוב לדעת שילד לומד בתהליך הדרגתי. בתהליך הדרגתי הוא לומד שהיום הוא שיקר וזה קידם אותו וזה עזר לו, אבל זה לא מוסרי. ולכן גם אם שיקר היום ואנחנו רוצים ליישר אותו, אנחנו צריכים לדעת שזה בסבירות גדולה, לא יצליח מיד הפעם הראשונה. זה לא שהפעם הראשונה נאמר לו אסור לשקר, והוא יאמר, תודה רבה על שיחת המוסר, אני מהיום מפסיק לשקר. זה ייקח קצת זמן וכמה ניסיונות. הילד לא צריך לדעת מזה שכך אנחנו מבינים ומכירים את המציאות, אבל כן חשוב שאנחנו, ההורים, נדע מזה. למה? כדי שלא נאמר לו, תבטיח שלא תשקר עוד לעולם. תבטיח שלא תשקר עוד אף פעם, כי הסבירות הוא שהוא כן ילמד לשקר. הוא מבטיח לא לשקר, אבל הוא כן ישקר, ואז הוא ישקר פעמיים. גם ישקר נקודתית באותו מקרה שהוא שיקר, וגם ישקר באופן כללי, כיוון שהוא הבטיח לא לשקר עוד. וזה כמו ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. לכן מצד אחד לא ניתן לגיטימציה לשקר, לא ניתן אישור לשקר, אבל מצד שני מבינים שזהו תהליך הדרגתי, של ללמוד להתרגל לומר את האמת ולשלם מחיר, את המחיר של האמת, למרות שמדי פעם מרגישים רע כשאומרים את האמת, אבל מרגישים עוד יותר רע כאשר משקרים. אם האדם אמר את האמת וצריך להיענש, הוא ייענש. אבל לא בחומרה, רק על המעשה שהוא עשה, לפחות לא על השקר. ונרחיב על זה בהמשך בעזרת השם. ומכאן הנקודה נוספת, כשהורים רוצים לבדוק עם הילד מה שהוא מדבר, חשוב לא לתת לו הרגשה של חוסר אמון, לא לשאול אותו שוב ושוב איך זה קרה, מה זה קרה, לא לעשות כמו היינו אומרים, חקירה, איך אתה יכול להגיד מה שאתה אומר, זה לא מסתדר עם נתון זה, עם נתון אחר, מעבר לכך שאולי גם אנחנו מגזימים, אולי אנחנו לא רואים את ההקשר בין כל הפרטים כראוי, אולי הילד אומר לנו שבלדוגמה 9 הבוקר ראינו אותו המקולת, ויכול להיות שזה לא כל כך קיצוני כמו שנדמה לנו, אולי התבלבלנו וזה לא היה 9 הבוקר, רק 8:50, או הפוך, הוא היה ב9, אבל הוא לא שם לב קצת, הוא לא לגמרי דייג מה שהוא אמר. העיקרון הוא לא לעשות לו חקירה שחונקת אותו, הוא מראה כמה אנחנו חוקרים טובים וכמה הוא שקרן חלש. במקום לשאול אותו מתוך כעס ועצבים, איפה היית? מה עשית? איך עשית? לשאול בצורה עניינית, מה עשית? איך עשית? זהו. אם אחד מהפרטים נראה לנו לא מסתדר, אז מעבר לחובה לדון כל אדם לקו זכות, מעבר לכך שאולי גם אנחנו ההורים מדי לחוצים, ולכן מבלבלים במידע, וגם אם אנחנו מרגישים שאנחנו 100% יודעים מה היה ומה היה האמת, לשאול בצורה עניינית. ואיך פרט זה מסתדר עם פרט אחר? וזהו, לשאול ממקום של סקרנות ולא חשדנות. טון דיבור רגוע, לא טון דיבור שאומר לחץ. היסטריה, איך עשית? מה עשית? זה לא הגיוני. ולמה? כי כשאנחנו רוצים לשאול שאלות רבות מדי, מלחיצות מדי, מה אנחנו עושים, אנחנו בהדרגתיות מלמדים את הילד, שים לב, אתה משקר. ואז בהדרגתיות הוא מתחיל להאמין שזה המקצוע שלו, ואם זה המקצוע שלו הוא מתחיל להתאמן בכך. הוא מתחיל להזדהות עם זה. שאלות מלחיצות את הילד שמות אותו בפינה, שבה הוא מרגיש שכבר אין ברירה, צריכים לשקר, גם אם הוא לא התכוון לשקר, או התכוון לשקר קצת, כעת הוא צריך לשקר הרבה, כדי לשנות ולשפר את המצב, ואז המוח שלו בהדרגתיות יעבוד יותר ויותר טוב, המוח שלו יהיה יותר ויותר מיומן בלשקר. המוח שלו יחזק את יכולת השקרים שלו, כי החקירה של ההורים שמה את הילד בלחץ, הלחץ גורם לילד לחשוב אוטומטית איך לשקר. לכן חשוב להיזהר, לא להכניס את הילד לאיזושהי פינה שאומרת, אתה שקרן, אתה אדם שלילי, ואז הוא צריך להפעיל עוד יותר אנרגיה ומרץ כדי להוכיח שהוא בסדר, ואז בשביל להוכיח את זה הוא צריך עוד יותר לשקר, עד שהוא נעשה מקצוען, ובלי לשים לב, זו הייתה נבואה שהגשימה את עצמה, והילדים הם לא גדלו שקרנים, אלא ההורים גרמו לילדים להיות שקרנים. ההורים לא גילו שיש כאן ילד שקרן. ההורים יצרו כאן ילד שקרן דווקא מתוך הניסיון לדאוג לכך שהוא לעולם לא ישקר. לכן לשים לב, בחקירות של ההורים רוצים לדעת את האמת, אבל לא להרגיל את הנפש להיות לחוץ מה שמוביל אותו לעוד שקר ועוד שקר, ולהיות מקצוען בתחום. חשוב לשמור על טון דיבור רגוע, שלב, ענייני. חשוב לא להתקיף, לא להאשים, אלא להיות ענייני וברור מה רוצים להשיג. במקום לומר לו, האם אתה שברת את החלון? אם אנחנו יודעים שהוא שבר את החלון, אין מה לשאול אותו ולשים אותו בפינה, ולהעמיד אותו בניסיון גבוה מדי, גדול מדי, עוצמתי מדי. נשאל אותו, איך שברת את החלון? וזהו, בצורה יבשה ועניינית. אם רוצים להעניש, להעניש, בצורה יבשה ועניינית, לא יותר מדי, עם ההלומות, כי בכך אנחנו יורדים לרמה של הילד ונכנסים לתוך מאבקי כוחות. נקודה נוספת כמובן הוא לחשוף ילדים לשקרים. אם הורה אומר, יותר מדי, למי שדופק בדלת, תאמר לו שאני לא בבית. אז ודאי שהדוגמה האישית שהילד רואה מההורים שלו, תלמד אותו לשקר יותר ויותר. או ההורה אומר, אני קונה לך, אבל אל תספר לאח שלך שלא יקנה. ובכך מרגילים את הילד להסתיר. ובהמשך, גם לשקר. אם אנחנו רוצים לקנות לילד, אז נקנה לילד ונאמר לאח האחר שקנינו לילד, וזה בסדר, כל אחד בתורו, ואם יש מדי פעם קצת קנאה, זה בסדר, לא צריך להיבהל מקצת קנאה מדי פעם. כל אחד מקלה בתורו וזמנו, וזה נורמלי וזה בסדר, ולא צריכים כל הזמן לדגדג בצורה אובססיבית שלכולם יהיה בדיוק אותו דבר כל הזמן, עד הרבה, זה מייצר קינה בין האחים. מדוע? מכיוון שכל הזמן מנסים לייצר אווירה שאומרת, בדיוק יש לכולם שווה. טעות, בדיוק יש לכולם מה שהם צריכים. וזה המסר שהם צריכים לקבל. כמובן שאם הילד מאחר לבית הספר, חוג או כל מסגרת אחרת, שלא יוותרו על האיחור, ויאמרו, נמצא איזשהו תירוץ מסוים, לומר, לא לשקר למען הילד, עדיף שילד ילך לבית הספר, יענה שיסבול קצת וידע ששקר זו לא אופציה. אין אפשרות לשקר מדי פעם כדי להשיג מה שרוצים. שקר זו לא אופציה. שקר זו לא בחירה שאפשר לבחור בה באיזשהו שלב מסוים של החיים. דבר נוסף, דוגמה אישית. לדבר מדי פעם על טעויות. חניתי במקום לא נכון ואני אקבל כנס. הייתי בעבודה ואני אשלם על זה. איחרתי לעבודה ואני אשלים שעות כדי לא לגזול. טעיתי ואני אשלם. זה בסדר גמור, אדרבה. חשוב לדבר על טעויות. ויש מחיר לטעויות וזה בסדר גמור לטעות ולהמשיך לחיות. ואדרבה, זה מסר נהדר שצריכים הילדים לראות ולקבל שטועים. ומה קורה אחרי הטעות? התשובה היא כלום. ממשיכים לחיות. עצם זה שמעבירים מסר הבית שאומר, אמת זו הדרך היחידה לחיות. אמת זה משתלם יותר מאשר הכנס שהצלחנו להסתיר. המחיר שאנחנו משלמים הוא תמיד משתלם כדי להיות אדם שחי לפי ערכי אמת. וכך, ההורה מעביר מסר לילד שאומר, שקר זו לא אפשרות. אנחנו דוברי אמת ומוכנים לשלם מחיר. גם אם הילד מודה שהוא עשה טעות, גם אם הילד לא שיקר, נפרגן לו על כך, אבל לאחר מכן הוא יקבל את העונש שלו. וזה חשוב שלא נימנע מלהניש אותו בגלל שהוא אמר אמת, כי אמת זה לא מותרות שאם האדם אמר את האמת, אז כעת הוא פטור מעונש. לא, אין אפשרות אחרת פשוט, ולכן, אמנם הוא לא יקבל עונש חמור על השקר, אלא רק על המעשה שהוא עשה, אבל אמת אומרים בכל מקרה. ומכאן לנקודה נוספת, מה נעשה בשעת אמת? בזמן שהוא באמצע השקר, מה אנחנו נעשה אז? אז קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים למסקנות, חשוב להיות עירני האם מדובר על השקרים או על הרגשות שלנו. יש הבדל בין הרגשה חזקה לבין עובדות ממשיות. נקודה נוספת, לא לומר לילד, אם תאמר את האמת לא תקבל עונש. לא! אמירת האמת, אם האדם עשה טעות והוא חשב להסתיר את הטעות, אם שקר, אם כעת הוא אומר את האמת, זה יפה, נהדר, אבל זה לא מקל על העונש. גם אם עשה טעות ואומר את האמת, שזה יפה, אבל אם הגיע עונש להתנהגות שלילית, הוא יקבל אותה. אין למנוע עונש או כל תגובה קשה שאמורה להיות בגלל המעשה השלילי, בגלל שהוא אמר את האמת, אמת זו לא סגולה, או סיבה להמעיט מהעונש של המעשה השלילי שנעשה, אלא זה רק אומר שהוא לא יענש גם על השקר. חשוב מאוד שילד ידע שאין פטור מעונש. תגובה של ההורים צריכה להיות, יפה שהוא אמר את האמת, אבל זה לא בגדר מותרות, אלא זוהי חובה. ואם ההורה רואה שהוא אמר את האמת, הוא יקבל עונש על המעשה שהוא עשה וזהו. מפנימים כך בהדרגתיות שאמת חובה לאמר, וזה לא מקל על העונש. אמת היא חובה, היא חלק משגרת החיים של האדם. אפשר לאחר מכן, אחרי שהוא קיבל את התגובה למעשה השלילי שהוא עשה ולא הסתיר אותו בעזרת השקר, אלא אמר אותו, השתמש באמת, אחר כך יהיה אפשר לפרגן לו על האמת, אבל לא יותר מכך. נקודה נוספת, אם תפסנו ילד שמשקר, זה לא הזמן להתחיל לומר לו אמירות בסגנון של, תסתכל לי בעיניים, תאמר לי שלא שיקרת. או, לא נכון לומר לילד, אני יודע שאתה משקר ואני לא מסכים לזה, ולכן אני מבקש ממך שכעת יודע על האמת. לא, טעות. חשוב מאוד לא להכביד על הילד עם עומס רגשים. חשוב לאפשר לילד לרדת מהעץ של השקרים. לא להוסיף לו בושות, כי אם הוא יסבול יותר מדי בושות, הוא לא יודע שהוא שיקר, ואז הוא יתאפס על העץ גבוה עוד יותר. לכן חשוב מאוד לא לבזות, לא להשפיל ילד. ולמה? בגלל שרגשות שליליים קשים מדי לא נעלמים, אלא מצטברים. אם הילד יותר מדי ירגיש מושפע, הוא יגיע למסקנה. איזו מסקנה? יש לו כאב רגשי של השפלות רבות מדי, מהמקום הזה יגיע רגש לרצון למרוד. הרצון למרוד מתפתח יותר ויותר בהדרגתיות, ככל שיש השפלות יש יותר ויותר רצון למרוד. לכן תגובה של ההורים חשוב שתהיה, אבל בלי בושות, בלי השפלות, רק על ידי תגובה עניינית, שזה אומר לא להגיב לשקר בצורה רגשנית מדי, להימנע מביטויים בסגנון של תודה ששיקרת, אתה שקרן, ועוד כל מיני ביטויים קשים. לא, להיות ענייני. אם הילד משקר לדוגמה שהוא אומר שהוא התקלח, הילד משקר שהוא הכין שיעורי בית, בוא נאמר לו בצורה עניינית ויבשה, אני יודע שזה לא נכון ולכן תלך להתקלח כעת, תלך כעת להכין שיעורי בית. זהו, כמה שפחות מילים. אפשר גם ללא תוספת של מילים לקחת את הילד יד ביד למקלחת ולחייב אותו להתקלח, וזהו, לעמוד שם עד שמתקלח. אפשר להוביל אותו לחדר ויכין שם שיעורי בית, ולעמוד שם עד שהוא מתחיל להכין שיעורי בית. לא לדבר איתו, לא לנהל איתו שיח, לא להיכנס למאבקי כוחות, מי צודק מי לא. הסמכותיות היא דווקא כשלא מדברים. המסר המועבר הוא, אין לך ברירה. רק בעזרת החוויה הזו מפנים שלשקר אין אופציה בחיים. זו לא אפשרות. ועוד, החוויה היא זו שמובילה את האדם למסקנות. החוויות מובילות את האדם למסקנות יותר מאשר ההיגיון של האדם. לכן חוויה היא כוח משכנע יותר מאשר כל מיני שיחות, כל מיני מערכות חשיבה הגיוניות שהן נכונות, אבל הן לא משכנעות את עולם הרגשות. אם כן, צריך חוויה ולא אמירה, זו הכוונה. אם תפסנו שקר אצל הילד, להיות ענייני, לומר לו, לא עשית, כעת לך תעשה, זהו. אם לא עשה, לקחת אותו יד ביד, שילך לעשות מה שאמרנו, זהו. להיות ענייני, לא להשפיל מצד אחד, לא לוותר מצד שני, העיקר שהילד מבין ששקר זו פשוט לא אופציה. מאיפה הוא לומד את זה? מהחיים, מההתנהלות. המציאות היא המורה הטוב ביותר שישנו. ואם אנחנו רואים שהילד מתחיל להסתבך בתוך השקרים שלו, הוא מתחיל לומר, היה כך, היה אחרת, או לא בדיוק היה כך, הוא היה אחרת, כל מיני אמירות סותרות. חשוב מאוד שההורים לא ייתנו לילד להסתבך בתוך השקרים שלו, לא לשבת רגל על רגל על הספה, ולראות במפלתו של הילד ולשמוח, הנה עכשיו נתפוס אותו משקר. למה? פשוט מאוד. בואו לא ניתן לילד להתאמן בשקרים. אל תיתנו לילד לראות את השקר כאופציה. כאשר הילד מתפתל ומסתבך עם השקרים שלו, זו הכנה לקראת השקר הבא שיעבוד כמו שצריך, ולכן אין מה לאפשר לו להסתבך בתוך השקרים שלו. טעות. היום הילד משקר ולא מצליח, מחר הוא משקר וכן מצליח. בסוף הוא יהיה מומחם. לכן יש לעצור אותו מיד ולומר לו, לא, לך תעשה מה שביקשנו. העיקרון להיות קר ענייני, עם קור רוח. אי אפשר לעסוק באומנות החינוך בעצבים. אי אפשר לעסוק בחינוך בעזרת התפרצויות זעם. סיפוק גדול ושמחה גדולה יש להורים כאשר הילדים שלהם משגשגים ואושרים, עם מידות טובות ופועלים בצורה נכונה. בכל תחום בחיים שלהם זה דבר נהדר. ודאי שקשה להורים כאשר הילד מתקשה וסובל, משקר, מתנהג בצורה לא נכונה. כאשר הילד מתנהג בצורה שלא עומדת בקנה אחד עם הציפיות של ההורים, עם הערכים של ההורים. וההתנהגות מרגיזה ומתסכלת את הסביבה הקרובה, את ההורים, או אפילו את הילד בעצמו. ולא פעם ההורים מתוסכלים מקשיי ההתנהגות, מההתנהלות הלא נכונה של הילד. עוד פעם הוא בוכה, עוד פעם הוא לא מתנהל כראוי, עוד פעם הוא מרביץ לאח שלו, עוד פעם הוא משקר. וההורים מאבדים את הסבלנות, את קור הרוח, את כושר השיפוט שלהם, ואז הם מגיבים בתוקפנות יתר, ולפעמים מגיעים לאלימות מילולית אפילו פיזית, מה שיכול להיגמר במקומות שליליים ורעים מאוד. אובדן שליטה, אובדן קור הרוח, אובדן כושר השיפוט ההגני של ההורים עלולים להתפרץ, לא רק כשהילד מתנהג לא כראוי בעיני ההורים, אלא גם בגלל רגישות יתר ולחץ של ההורים. ואחרי ההתנהגות המופרזת, השגויה, נטולת המעצורים וחסרת הפרופורציות של ההורים, יכול לגשת אחד ההורים אל הילד ולבקש סליחה. איך הוא יתנהג ככה? אז הוא אומר לו שהוא אוהב אותו, והוא לא התכוון להחיב לו, והוא רוצה חיבוק. אבל זו היא מערכת שלילית מאוד. מכיוון שמאבדים את האשתונות, זה לא אומר שהם לא אוהבים את הילד, אבל הם פשוט לא מצליחים לעצור אותם, או נותנים לעצם לגיטימציה. אפשרות להעניש, לפגוע בילד, מכיוון שהם ההורים, או הם המפרנסים, או כל מיני סיבות אלה ואחרות. אבל התוצאה היא תהיה רעה מאוד. ולכן חשוב שההורים יתכוננו מראש. הרי הם מכירים את המצבים שבהם ישנה סבירות גבוהה שההתנהגות של הילד תוציא את ההורה מדעתו. ולכן חשוב שההורים ישבו בשקט, בנינוחות, בשלווה, וירשמו על דף את המצבים שבהם הם מזהים שהילדים מעצבנים אותם, מכעיסים אותם. ההורים רגישים מדי. מהם הזמנים האלה כשחוזרים מהעבודה, בבוקר, כשמשחקים יחד, באיזה זמנים? לרשום על דף, לא להתעצל, זה לא עובד כשזה נעשה בראש. לרשום על דף. לאחר מכן, תגובות חלופיות רצויות. שבוע אחד, בסוף כל יום, כדאי לעבור על הרשימה ולתת לעצמנו דין וחשבון על מידת ההצלחה במתן התגובה השונה, השקולה והרגועה. וכך, להתחיל ללמוד על עצמנו, האם אנחנו חוזרים על אותן טעויות פעם אחר פעם, או שמא אנחנו משהו משתפר. לתרגל תגובה חדשה, וזה מתחיל איפה? בראש, להתכונן מראש, לכתוב על דף. אירוע מכיס, תגובה ישנה, וכעת מה תהיה התגובה החדשה. וכאשר אנחנו מגיעים סמוך למצב שבו ההתנהגות של הילד, או זמן הרגיש שלנו, מביאים אותנו להגיע בצורה לא שקולה, לא אחראית, לעצור רגע, לנשום עמוק, ולהתחיל במוח. מה התגובה הישנה? מה התגובה החדשה? מה התגובה הישנה? מה התגובה החדשה? תגובה נכונה היא מצבי קושי נרכשת והיא נלמדת וצריך לתכנן אותה מראש ולתרגל אותה ולהפסיק עם אמירות שטחיות שאומרות זה אני, ככה אני, טעות. צריך להתחיל לתכנן תגובות חדשות. אם לא, לא יהיה שיפור באיכות החיים של האדם. הרי איכות החיים של האדם לא תהיה אם והיה והאדם יחזור על אותן התנהלויות, אותן טעויות, פעם אחר פעם. אי אפשר גם לשפר איכות חיים וגם לא לשנות משהו ברגלי החיים של האדם. ולכן חשוב להגיב בקור רוח ולהתאמן על כך ולהפסיק לתרץ תירוצים ולומר אני לא יכול, קשה לי, אני מתוסכל, מאוכזב, קשה לי בחיים בגלל כל מיני סיבות ולכן אין לי קור רוח. זה תירוצים שאומרים למה אני לא עושה, אבל לא למה אני לא יכול, כי אני כן יכול. נקודה נוספת, למצוא זמן רגוע, שולחן שבת או כל זמן אחר, לשוחח עם הילדים, להגדיר מה הציפיות ולדבר על החשיבות שבאמירת האמת. חשוב שהדבר לא יעשה בצמוד לאירוע שבו הילד נתפס, אומר את השקר, כי אז ודאי שהילד לא יהיה פנוי רגשית להקשיב, אלא הוא עדיין בתוך סערת הרוחות והתחושה הלא נעימה שתפסו אותו. ומכאן לנקודה נוספת, נעמיק עוד קצת. ילדים מתחילים לשקר בסביבות גיל 3, ובהיבט מסוים יש בשקר מימד התפתחותי. מדוע? כי השקר, המסר הסמוי של השקר הוא שאני רוצה, אני רוצה משהו, ואני יודע שהעולם סביבי, ההורים, החברה, החברים, לא רוצים את זה. לדוגמה, אני הילד רוצה משחק, ואני יודע שההורים לא רוצים לקנות לי, לכן אני משקר להם כמה התנהגתי טוב ויפה בכיתה, ובכך אני מאמין שאני אוכל להשיג מה שאני רוצה. כלומר, הילד לומד לצאת מהעולם הקטן והמוגבל שלו, ולהבין שהעולם הוא לא כמו שהוא רוצה, זה כבר לא עולם של תינוק, שאם הוא קם בשתיים בלילה לאכול, אז הוא לא מבין שיש אנשים אחרים סביבו שישנים ועסוקים ועובדים, ויש להם חיים אחרים חוץ ממנו. הילד כבר לא חי את עצמו כשהוא משקר. כשהוא תינוק הוא פשוט חי רק את עצמו, זה התינוק, הוא בוחל למען הרצונות שלו. הבגרות באה ידי ביטוי שהאדם, הילד הקטן, הוא רוצה להשיג את שלו, או באופנים שהוא מבין שהוא לא יכול להשיג את שלו איך שהוא רוצה, אלא יש אנשים אחרים סביבו. צריך לרצות אותם, צריך להתייחס לדעתם, אין ברירה. כלומר, יש כאן ביטוי של בגרות שהילד מבין שההורים צריכים לשמוע מה שהם רוצים כדי לסלוח על טעויות או כדי להשיג מה שהוא רוצה מהם. אם כן, זה המימד ההתפתחותי שבדבר. אין בזה כדי להצדיק את השקר ולאפשר לתת לזה מקום, אלא כדי להסביר מאיזה מקום התפתחותי זה בא, ולהבין שזה חלק מההתפתחות של הילד. זה לא אומר שיש כאן משהו רע ואופי שלילי. יש כאן תהליך התפתחותי שצריכים ההורים להתייחס לכך כראוי, ולכן יש להגיב לכך, אבל לא בצורה קיצונית. ולכן הגישות שהצגנו אלה הגישות שמצד אחד לא מבטרות לשקר, אבל מצד שני גם לא תגובות שנראות כקיצוניות מדי. מצד אחד ודאי שילד יביע את הרצונות והצרכים שלו, ומצד שני חשוב שההורה לא ידחה את הצרכים של הילד. לדוגמה, ילד מתוסכל בכיתה או ילד רוצה משחק. יש לא לבטל את האמירה של הילד ולומר לו, לא, אתה סתם מגזים, אין לך סיבה להרגיש רע בכיתה. או, אתה לא צריך משחקים, כי בכך אנחנו מרגילים את הילד שאין משמעות לאמירה שלו, ואז הוא מרגיש שאין ברירה עלי לשקר כדי להשיג מה שרוצים, כי הרי כשאני אומר מה שאני רוצה, או מה שאני מרגיש, אין לזה משמעות. רק אם הוא ממש מנודה בכיתה, אז ההורים מתייחסים אליו, אז הוא עכשיו מתאר כמה הוא משועמם בצורה דרמטית ולכן הוא חייב משחק, או כמה הוא סובל בכיתה, והוא מתרגל להגזים ולשקר, כי רק כך משיגים מה שרוצים. לכן חשוב כן להתייחס למה שהילד אומר. להתייחס זה לא אומר להסכים, להתייחס זה לא אומר לרצות, להתייחס זה אומר לשמוע, לתת לזה מקום. לא חייבים לרצות מה שהילד מבקש. לא חייבים לרצות כל פעם את הילד, אבל כן להתייחס למה שהוא אומר, להבין. אני מבין שאתה רוצה משחק, אני מבין שקשה לך בכיתה, נראה מה אפשר לעשות. להתייחס בצורה עניינית, לא חייבים מיד עכשיו, אבל להתייחס. עוד נקודה, גם כשאנחנו מיישרים ילד את האמירות שלו, לדוגמה הוא משקר, לא לומר לו אתה משקר, אלא לומר לו זה לא מדויק, אלא כך קרה, או קרה אחרת. ילד אומר, לא שמתי רגליים על השולחן. ההורה היה לידו, הוא ראה שהוא כן שם רגליים על השולחן. לא צריך לומר לו אתה משקר, אלא פשוט לחזור על ההוראה פעם נוספת. בבית לא מניחים רגליים על השולחן, בלי מילים של שקר שקרן. בגילאים של 3-9-10 ילדים משקרים, אבל לא בגלל שיש להם רוע לב, אלא מעודף עולם דמיוני. הם מאמינים שמה שהם מדמיינים לפעמים זה אמיתי, לא פעם זה גם מנגון הגנה שעוזר להם, כך הם מרגישים שהם חיים בעולם יותר טוב ממשהו. הרי הילד הוא ילד קטן, חי בעולם של גדולים, קשה לראות את העוצמה של הגדולים, ולכן לא פעם נעים לא לדמיין שיש לו כנפיים או יש לו כוח, וגם הוא בעל משמעות, בעל כוח, בעל עזרם. לא ליבל מזה יותר מדי, זה לא בהכרח מגיע עם מקום של מידות רעות. נקודה נוספת, חשוב לספר סיפורים לילדים של, לדוגמה, חיה או ילד קטן, שאף באוויר, אבל אז להוסיף, זה דמיוני. זה לא היה אמיתי, כלומר, לעזור לילד להבחין בין סיפורים שהם אמיתיים לבין סיפורים שהם דמיוניים. נקודה נוספת, חשוב שההורה לא ישקר לילד. לדוגמה, אם ההורה אומר לילד, אם לא תריב עם אח שלך, תקבל פרס. ואז ההורה לא נותן פרס לילד? ההורה מלמד את הילד שלשקר זו אופציה ואפשרות טובה להשיג שקט. שקר זו דרך להשיג אינטרסים. לכן חשוב לא להבטיח סתם הבטחות, ולאחר מכן לקיים אותם. לדוגמה, קשה לילד בגן? חשוב שההורה לא ישקר לילד ויאמר לו שאני אשאר איתך כל הזמן, ובהזדמנות הראשונה לברוח, אלא לומר לו, אני מבין שקשה לך, אני לא אשאר איתך הרבה זמן, אשאר קצת ולאחר מכן ילך. נקודה נוספת, אם ילד לדוגמה הצליח לסדר את הרבה בחדר, או הילדה את המורה בכיתה, טעות להתמוגג ולומר איזה כושר הישרדותי נהדר יש לילד. כי כך ההורים מעבירים מסר שאומר שזה יפה ומכובד לשקר. למה? כי אסור לשקר בכל אופן. וזהו. אומנם ישנם מקרים שבהם מותר לשקר מפני השלום, ולפעמים אף מצווה לשקר, ותהיה דעתו של האדם מעורבת מהבריות, ואומרים לחתן זוהי קלה נאה וחסודה, גם אם המשבח לא מרגיש כך או לא חווה כך, אבל את זה יפנים האדם בגיל מבוגר יותר. בשלב הזה של החיים צריך לדעת לומר אמת, וזהו. לאחר מכן השקר צריך להיות נקודה שמדי פעם מוסיף האדם למען השלום, אבל גם זה בעל כוחום. לא לכתחילה. נקודה נוספת, לא לייצר אווירה של מתח בבית. ילדים שסובלים באופן קבוע מההרגשה של מתח, של איום, של עונש, הם מחפשים מנגעוני הישרדות כדי להרגיע את עצמה. ואיך הם יעשו את זה? על ידי שקרים, כך הם נרגעים. כלומר, הם רוצים רוגע ושלווה. והם יודעים שאם עושים טעות, אז יש תגובה חריפה מאוד. בכלל יש מתח בבית, לכן עדיף לומר שקר. לכן חשוב לייצר אווירת רוגע, להחליט מאיזה שעה, עד איזה שעה יותר לא מהירים אין ביקורות, או כך וכך ביקורות ביום ולא יותר. זהו, העיקר שתהיה אווירה חיובית בתוך הבית, כי ככל שיש אווירה קשה ולא נעימה, ילדים רוצים לברוח מההרגשה, ולכן מרגילים את הנפש, אפילו בינה לבין עצמם במוח שלהם, לשקר יותר ויותר. אווירה נעימה מאפשרת מדי פעם לשלם את מחיר הודעה על האמת, כי האדם יודע שגם אחרי האמת וגילוי הטעויות, יש חיים, יש שלווה, יש רוגע. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.